אנחנו בדף ל"ה עמוד ב', מעשר ראשון שנתלה תרומתו. אז אמרה המשנה שאפשר להכין מצה ממעשר ראשון שהפריש ממנו את תרומת המעשר. עכשיו זה גמרא פשיטא, הכל בסדר, כיוון שנתלה תרומתו חולין נווה, זה הכל כדת וכדין, זה חולין. לא צריכה שיקדימו בשיבולים ונתנה ממנו תרומת מעשר ולא נתלה ממנו תרומה גדולה. יש דין מיוחד שאם לפני המרוח, זאת אומרת לפני הגורן, בעוד מזמן הקציר, בא הלוי ובא לקחת מעשר ראשון עוד לפני שהפרישו תרומה גדולה, והוא הפריש מהמעשר ראשון תרומת מעשר, הלוי פטור מלהפריש תרומה גדולה, למרות שבדרך כלל צריך להפריש מכל יבול תרומה גדולה, מעשר ראשון לתרומת מעשר. אם הלוי לפני המרוח לקח לעצמו את המעשר ראשון, מספיק שיפריש תרומת מעשר, הוא פטור מתרומה גדולה. כדי רבי אבאו, אמר רבי אבאו, אמר יש לקיש, מעשר ראשון שקדימו בשיבולים פטור מתרומה גדולה, שנאמר וראותה ממנו תרומת השם מעשר מן המעשר. מעשר מן המעשר אמרתי לך, ולא תרומה גדולה, תרומת מעשר מן המעשר. הלוי לא צריך להפריש גם תרומה גדולה וגם תרומת מעשר. אומר לו רפפה לאביי, אם זה פטור כללי של הלוי שהוא פטור מתרומה גדולה, אז גם אפילו הקדימו בקרי, גם אם זה היה לא בזמן השיבולים אלא אחרי שכבר היה מרוח הקר, אולי נגיד שגם שם הלוי פטור מלהפריש תרומה גדולה. אמר לו עליך המרכה, מכל מתניכם תרימו את כל תרומת השם. כן צריך להרבות תרומה גדולה. מה ראית? איתגן והאי לא איתגן. זאת אומרת, ברגע שהיה מרוח הקרי, חל חיוב של תרומה גדולה, והלוי חייב להפריש גם תרומה גדולה. מעשר שני והקדש שנפדו. אם הם נפדו, אז אפשר להשתמש בקמח למצה. פשיטה, ברור. אך המעסקינה שנתן את הקרן, אבל הוא לא נתן את החומש בזמן הפדיון, כמה שמלן שהחומש לא מעכב ואפשר להשתמש בקמח למצה. כהנים יכולים לקחת חלה או תרומה שהם קיבלו ולתת ולכין מזה מצה. פשיטה, מאוד התאמה מצה שווה לכל אדם בעינן. אולי צריך מצה שכולם יכולים ליהנות ממנה, ותרומה וחלה רק כהן יכול ליהנות. כמה שמלן מצות מצות ריבה, שזה בא לרבות שכל מצה שהיא קשרה, גם אם רק הכהן יכול לאכול ממנה, היא אפשר להשתמש בה. אבל אי אפשר להפריש לאכול מצה מטבל. הגמרא פשיטא, ברור שאי אפשר לאכול מצה מטבל. לא צריכה בטבל שכל האיסור שלו רק מדרבנן, טבל תבואים מדרבנן. למשל, אם זרו אותו בעציץ שאינו נקוב, שאין לו חור, אז מדאורייתא הוא לא נחשב מחובר לארץ, ולכן הוא פטור מתרומות ומעשרות. רק רבנן חייבו אותו. אז תבל דרבנן, הייתי אומר שיראית וזה רק חיוב דרבנן, אם לא הפרשתי אפשר לקיים מצוות מצה, כמה שמלן שלו. ולא במעשר ראשון שלא נתלה תרומתו. פשיטה, לא צריכה שיקדימו בקרי, שבא הלוי, וכבר היה מרוח הקרי, כבר מרחו את הגורן, אבל הלוי הקדים את הכהן, ולקח מעשר עוד לפני שהכהן בא לקחת תרומה גדולה. אמר דתימה, אולי הלוי עכשיו פטור מלהפריש תרומה גדולה כדמה לרפפה לאביי, כמה שמלן כדש הנלי, כמה שמלן שלו, שברגע שהיה מרוח הקרי אז הלוי לא יכול להתחמק מהפרשת תרומה. לקחת את המעשר, אין בעיה, אתה צריך להפריש לנו גם תרומה גדולה וגם תרומת מעשר.
מה זה הקרי?
זה בית אריזה. לא מעשר שני והקדש שלא נפדו. פשיטה, אם הם לא נפדו אז אסור לאכול אותם. זאת הגמרא, לעולם מדובר שהם נפדו, מה שלא נפדו לא נפדו כהלכתן. למשל, המעשר שני פדה אותו על גבר הסימון. סימון הכוונה עיגול מתכת שעדיין לא הטביעו בו צורה, אז זה מטבע שעוד לא שמו עליו את הצורה, ואי אפשר לחלל עליו מעשר שני. צריך מטבע עם צורה. למה? דרחמן אמר, בצרתה הכסף. הלשון צרתה מלמד אותנו שצריך שיהיה פה צורה. דבר שיש לו צורה, ואם אין צורה, ההקדש לא, הפדיון לא תפס, והמעשר שני לא חולל, ולכן אתה לא יכול עדיין להשתמש בזה למצה. הקדש, גם אם חיללת אותו על גבי קרקע, לא תופס החילול. דרחמן אמר ונתן הכסף וקם לו, צריך דווקא כסף או דבר של מיטלטלים בשביל לפדות הקדש, ואם פדית הקדש על קרקע הפדיון לא תפס, מילא כיוון שהוא לא תפס אתה לא יכול עכשיו לאכול את הקמח הזה שהוא הקדש בתורת מצב. תנו רבנן, יכול יצא אדם ידי חובתו בטבל שלא נתקן. הגמרא, הלשון היא ארוכה, מה זה טבל שלא נתקן? כל טבל זה משהו שלא נתקן, כל טבל לא נתקן. אלא בטבל שלא נתקן כל צורכו. זאת אומרת, זה טבל שהתחילו לתקן אותו, אבל לא סיימו לתקן אותו. למשל, נתלה ממנו תרומה גדולה, עדיין לא נתלה ממנו תרומת מעשר. ולא ניתן מעשר ראשון, או שניתן מעשר ראשון ולא ניתן מעשר שני. או אפילו מעשר עני. למשל, הפרישו את כל המעשרות חוץ ממעשר עני. מניין שזה לא תקין לאכול, להכין מזה מצה, תמוד לומר לא תאכל עליו חמץ. מי שיסורו משום בל תאכל עליו חמץ, יצא זה שאין יסורו משום בל תאכל חמץ, אני משום בל תאכל טבל. זאת אומרת, איזה קמח אני יכול להכין ממנו מצה? קמח כזה שכל הבעיה שבו עלולה להיות חמץ. אבל אם יש בעיות אחרות פה בקמח הזה שהוא טבל מכל מיני סיבות, אי אפשר לקיים בו מצוות מצה. שאלת הגמרא, למה אתה אומר שיש רק איסור אחר? הרי איפה האיסור של חמץ? שיהיה גם וגם. אתה אומר כאילו יש פה קמח שהוא לא אסור מצד חמץ, הוא אסור רק מצד טבל. למה הוא אסור רק מצד טבל? שיהיה גם טבל וגם חמץ, מה הבעיה? אמר שיש את המני רבי שמעון. הברייתא הזאת כשיטת רבי שמעון, ששיטתו שאין איסור חל על איסור. אתה לא יכול להכיל שני איסורים על אותו דבר. ואם יש לי דבר שהוא תבל ומגיע פסח, לא חל עליו חמץ, כי אין איסור חל על איסור. אני לא שומע. בסדר, אבל בינתיים הוא תבל ולכן דין חמץ לא חל עליו. דתניא, רבי שמעון אומר, מי שאוכל נבלה ביום הכיפורים פטור מקורבן חטאת. למה? כי הוא, זה רק איסור נבלה הוא עבר, על איסור יום כיפורים הוא לא עבר, כי אין איסור חל על איסור. והנבלה, איסור נבלה קדם ליום הכיפורים, הייתה נבלה עוד לפני שהגיע יום הכיפורים, אז לכן זה קדם. רבינה אומר לא חייבים להידחק אפילו תאים הרבנן, מי שאיסורו משום בל תאכל חמץ בלבד, יצא זה שאין איסור משום בל תאכל חמץ בלבד, אלא אף משום בל תאכל טבל. אתה אפשר אולי להסביר בברייתא, שאין כוונת הברייתא לומר שיש פה רק איסור אחד שהוא טבל, אלא הכוונה שצריך שיהיה פה רק חמץ, רק איסור חמץ, ולא שיהיה שני איסורים. ויכול להסתדר אפילו כרבנן שאומרים שיש שני איסורים, כאיסור חל על איסור, אבל כאילו רק דבר שיש בו רק איסור חמץ, רק הוא אפשר לכם למצא. אתה אומר, אבל זה לא כתוב בברייתא. מי זה בלבד כתיב? לא כתוב בלבד שרק איסור חמץ, אלא מחברת הגרבת ששת, שזה מתאים לשיטת רבי שמעון לברייתא הזאת, שרבי שמעון טוען שאיזה קמח אנחנו יכולים להכין למצא, קמח כזה שהאיסור שלו איסור חמץ. אבל אם זה קמח שהוא אסור מסיבות אחרות, אז לא חל עליו איסור חמץ. אם לא חל עליו איסור חמץ, גם אי אפשר להכין ממנו מצה. כי קמח, מצה וחמץ, זה צריך ללכת ביחד. אם יש פה קמח שהוא אסור מסיבות אחרות, לא חל עליו איסור חמץ, כן איסור חל על איסור, אתה גם לא יכול להכין ממנו מצה. תנו רבנן. כתוב אין איסור, חל על איסור. מה המקור של רבי שמעון שאין איסור חל על איסור? אני לא יודע.
זה רבי שמעון
ברבן? כן. תנו רבנן, יכול יצא אדם ידי חובתו במעשר שני בירושלים. אדם הפריש חיטה של מעשר שני, עלה איתה לרגל, כן, עלה איתה לירושלים, תחן אותה ואמר הנה עכשיו מעשר שני. מעשר שני אתה יכול לאכול אותו בירושלים, בחוץ לירושלים אתה לא יכול לאכול אותו, אז אתה צריך לפדות אותו. אבל אני לוקח את הכחיתה, מעלה אותה לירושלים, תוכן, מכין מזה מצה בליל הסדר. למה לא? תמוד לומר לחם עוני. מה זה לחם עוני? מי שנאכל באנינות. זה צריך להיות לחם שגם אדם עונן, גם אדם שהוא אבל, יכול לאכול אותו. ומעשר שני יצא זה שאינו נאכל באנינות אלא בשמחה. מעשר שני אסור לאכול אותו באנינות. כמו שנקרא בפרשת כי תבוא, לא אכלתי בעוני ממנו. זאת אומרת שהקמח שממנו מכינים מצה צריך להיות קמח כזה שאפשר לאכול אותו גם כשאתה עצוב, כי כתוב לחם עוני וקוראים עוני לשון ענינות. לעומת זאת קמח של מעשר שני חייבים לאכול אותו בשמחה. אדם שהוא עונן לא יכול לאכול מעשר שני, אז ממילא זה לא קמח שקשר למצה.
מי אוכל בסדר למצה בערב?
אדם שנפטר לו מת בערב פסח. נפטר לו מת בערב פסח, אז הוא עונן. לא, מותר לו לאכול מצה, אסור לו לאכול מעשר שני. ואנחנו צריכים שיהיה קמח כזה שהוא לא מוגבל באכילה בשמחה. וקמח של מעשר שני זה רק בשמחה אפשר לאכול אותו. לא קשור. לא קשור. הכוונה היא אל תגביל אותי, זה הכוונה. מעשר שני אתה מוגבל, אתה אומר רק אנשים שמחים יכולים לאכול אותו. ולחם עוני צריך להיות לכולם, גם אנשים עצובים שיאכלו אותו. כל זה דברי רבי יוסי הגלילי. רבי עקיבא אומר מצות מצות ריבה, יש ריבוי מצות, כל הקמח הולך. אם כן מה תמוד לומר לחם עוני? לחם עוני בא לנושא אחר, לא קשור למעשר שני. אין שום בעיה לאכול מעשר שני, להכין מנו קמח מצה בירושלים, זה בסדר גמור. לחם עוני זה בא לעניין אחר, כמו שלמדנו שפרט לאיסה שנילוש הביין ושמן דבש, שאי אפשר לאכול מצה עשירה בתור מצת מצווה. מצת מצווה צריכה להיות מצה לחם עוני, בלי תוספות, בלי דבש, בלי יין. זאת אומרת, לפי רבי עקיבא, אין בעיה להכין בירושלים מקמח מעשר שני, להכין מנו מצות. מה הייתה מדי רבי עקיבא? מי כתיב לחם עוני? מה כתיב עוני? אתה כתיב עוני כאילו רומז לעוני, עוני זה לשון אבל. כתוב בכתיב חסר, לחם עוני, הכוונה לחם של עניים. רבי יוסי הגלילי, מי קרינן עני? לא כתוב, אומנם כתוב עני, אנחנו לא קוראים עני, אלא קוראים עוני. זה בא לרמז לך שצריך להיות לחם כזה שגם עונן יכול לאכול ממנו. רבי עקיבא, זה שקרינן בי עוני, כדי שמואל, זה בא ללמד אותנו דרשה אחרת שאנחנו נלמד לכמן, אמר שמואל לחם עוני זה לחם שעונים עליו דברים הרבה. זאת אומרת שעל בסיס הלחמניה, על הבסיס הזה אומרים את כל האגדה ואת כל הליל, הכל הכל על המצה. יוצא אם כן שיש לנו מחלוקת תנאים, האם אפשר להכין מצה מקמח של מעשר שני בירושלים. סבר רבי עקיבא,
מה זה לימוד מצות?
שכל מצות, הכל טוב, כל המצות שאתה רוצה, הכל, יש לנו עוד הרבה, מופיע כמה פעמים על המילה מצה, זה בא לומר שכל קמח בסדר, כל עוד אתה לא עובר על איסור, אין שום בעיה. יוצא שסבר רבי עקיבא, שאיסה שנילושה ביין ושמן דבש, אי אפשר להכין מן המצה. והתניה, כתוב, אין לשין איסה ופסח ביין ושמן ודבש. ואם לש, רבן גמליאל אומר, תשרף. רבן גמליאל חושש בכלל, יש בזה תערובת חמץ. חכמים אומרים, יאכל, זה בסדר. אמר רבי עקיבא, שבתי הייתה אצל רבי אליעזר ורבי יהושע. הייתי בפסח, הייתי אצלהם, ולשתי להם איסתה ויין ושמן ודבש, ולא אמרו לי דבר. רבי עקיבא הכין להם. ואף על פי שאין לשין, מקטפים, למרות שלפי תנא קמא אסור ללוש קמח בפסח עם יין ושמן דבש, אפשר לקטף. לקטף, הכוונה זה הגימור, הסוף. העיסה ככה לעשות לה איזה גימור סופי, זה אפשר לעשות עם קצת יין. זה היה תנא קמא, זה לפי תנא קמא. חכמים אומרים, לא, את של השין מקטפין, ואת שאין השין בו אין מקטפין. אם זה יין אין בעיה גם ללוש וגם לכתף, אם זה מים לא ללוש ולא לכתף כי זה עלול להחמיץ. ושבין שאין לשים את העיסה בפושרים, מים פושרים יגרמו להחמיץ מהר, ולכן אל תלוש את העיסה בפושרים. בכל אופן למדנו כאן שרבי עקיבא לש עיסה בפסח ביין שמן דבש, לא קשה, ביום טוב ראשון. השאלה מדובר על מצת מצווה. למצת מצווה אומר רבי עקיבא יין שמן דבש זה לא לוקח, למה? כי צריך לחמוני. ביום טוב שני הכוונה בכל המועד, לא בשביל מצת מצווה, סתם בשביל לאכול, אין שום בעיה. אתה רוצה בפסח להכין מצה עשירה, אומר רבי עקיבא תכין מצה עשירה. למה? אם אתה בדקת שאין בזה מים זה לא יחמיץ, בסדר גמור. למצת מצווה זה לא לוקח כי צריך לחם עוני, כדאמר לו רבי יהושע לבני לבנים שלו, יום הקמה למצת מצווה לא תלושו לי בחלב, אל תעשו את המצה עם חלב. מכאן ואילך אחר כך אתם מכינים לי מצה, קחו קמח, תרבבו מה שאתם רוצים מצידי, תשימו חלב, בסדר? זאת אומרת שאת בצה של ליל הסדר אסור שיהיה תוספות, רק מים. אבל אם אתה מכין אחר כך בהמשך השבוע מצה מקמח, לקחת קמח ומכין איזה מצה לאכילה סתם, תאכול מצה עשירה. למדנו אתמול שהראשונים החמירו, חלק מהפוסקים החמירו כי אנחנו תמיד חוששים שיש בזה איזה טיפת מים, אבל מצד הדין, מצד הדין הלכה כחכמים שזה בסדר גמור.
אז היו גם אוכלים מצה עשירה?
מה? היו אוכלים מצה עשירה? כן. כי היום מרבבים מים בכל דבר. היום שאתה חלב, שאתה שותה חלב, זה לא חלב רק, וזה טון המים. והיין שאתה שותה הוא עם מים, וכמעט כל דבר שאתה זה יש בזה מים מעובבים. במיוחד דברים תעשייתיים יש המון מים. אז זה מאוד קשה לשים לב שאין מים בכלל, לכן גזרו על זה. אתה מקונה מיץ תפוזים, יגיד לך זה 100% טבעי סחוט, נכון? אבל יש בפנים מה.
כמו שאומרים, יש דבש טהור ויש טהור מדבש.
מה זה טהור מדבש?
אין
מדבש. שואלת הגמרא דרך אגב בסוגריים, איך הוא ביקש שילושו לו לחם או מצה עם חלב? התנא אין לו שום מיסה בחלב, אסור להכין לחם חלבי. למה אסור להכין לחם חלבי? כי זה מבלבל. אנשים בטעות יאכלו את זה עם בשר.
היה עכשיו משהו עם הרבנות הראשית.
היה משהו עם הרבנות הראשית. בדיוק, המשולשים של הבורקס. שצריך שיהיה משולש. החלבי, הגבינה, צריך להיות משולש, בדיוק. זה מה שכתוב עכשיו. אם לאש כל הפת אסורה מפני רגל עבירה, לאחי קמר, יום הקמה לא תלוש של בידוש, אז זה סיפור על דבש. כאן ולאכלו שבידוש. בכל המועד אתם יכולים להכין עם מדבש. ריב הייתם על עולם מדובר שאלה שהוא לא יישא בחלב, כדאמר אבינה כאין תור השאר, אם תעשה צורה משונה אז מותר, מותר להכין לחם חלבי בצורה שהיא צורה חריגה. זה הבורקסים. אז אם הבורקס גבינה הוא משולש וכל הבורקסים הפר והם בצורה מרובעת, אז כולם יודעים שזה חלבי, אז זה בסדר. או אם אתה רוצה להכין לחם חלבי, צריך שיהיה בזה הכר. למשל, תשים גבינה למעלה, פירורים של גבינה למעלה. או שתעשה צורה מיוחדת. קיצור, שיהיה ברור שזה חלבי. אז זה בסדר, אבל להכין סתם לחם חלבי אסור, כי זה מבלבל את האנשים. כן, טוב, יש כל מיני פירושים. אחד הפירושים זה צורה מיוחדת. יש פירוש שכן תור הכוונה כזה קטן כמו עין של שור, דבר כזה קטן שהוא לחם, לחמניות קטנות קטנות, ואז כאילו כולם מכירים את זה, זה כולם יודעים שזה לחם חלבי, כי זה לחם כזה שאוכלים בביס אחד. למדנו שלא לשים עיסה בפושרים, מים שהם חמימים כאלו שהם לא קרים אל תלוש איתם בפסח את הקמח, כי זה עלול להחמיץ. מה ישנו ממנחות? במנחות גם כן מנחה אסור שהיא תהיה חמץ. כל המנחות באות מצה, כן, לא תאפה חמץ, כך נאמר על מצה, על מנחה. ותנן בכל זאת כתוב מסכת מנחות שכל המנחות נלושות ופושרים, ודואגים, שומרים, הכהנים שלא יחמיצו. אותה גמרא, כן, שם מדובר על כהנים, אמרו בזריזים, הכהנים זריזים. הם בבית המקדש, הם מלאים עירת שמיים, יומו בשן זריזים, סתם באמצע אדם רגיל בכל המועד, מלא בלגן. הוא לא נמצא, הוא לא כולם ברף של הכהנים, בטעות עלו להחמיץ. יחי, אם ככה, מילתת נמילתית. אז לכאורה, גם כשמכינים את המנחה, עוד לפני הלישה, היו לוטטים את הגרעינים של החיטה, מרקחים אותם, לפני התחינה שלהם. אז למה? פה אנחנו רואים שגם במנחות לא מתירים ללטות בפושרים. למה? אמר רבי זעירא, אמר רבי ירמיה, אמר רבי משמעו על חיטין של מנחות, אין לוטטים אותה. הרי אם אתה אומר שהכהנים זריזים, אז בוא תסמוך על הכהנים הזריזים, שהם יוכלו ללטות את הגרעינים של חיטה, של החיטה של המנחה, ויהיה בסדר. את הגמרא, נכון. הלישה, באמת זה הכהנים עושים. ללוש את הבצק, זה כהנים זריזים. אבל הלטיטה, הלטיטה זה הכנת הגרעינים, זה נעשה עוד לפני שאדם מגיע לבית המקדש, אצלו בבית. הוא מרטיב את הגרעינים קצת, וזה לא הכהנים עושים בבית המקדש. לכן, כיוון שזה לא נעשה על ידי הכהנים, באמת בגלל זה אנחנו מחמירים ולא מאפשרים לבן אדם לטעות. לטיטה, לטה בזריזים. תגמר, רגע, 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 גם על אישה עצמה. גם על אישה עצמה, לאו דווקא הכהנים לשים. לשם מאיתה בזריזים, אקטיב ויצק עליה שמן, והביאה אל הכהן. זאת אומרת, מי לש את האיסה? הישראל יכול ללוש את האיסה ולהביא אותה לכהן? אז למה אמרת לי שעל אישה זה דווקא כהנים עושים? לא נכון, גם ישראל יכול ללוש. תגמר, נכון שמרק מקביץ, ומקמיצה ואילך מצוות כהונה, לימד על יציקה ובעילה שקשרה בכל אדם. אומר, נכון, לישה נכון שהיא קשרה בכל האדם, נעיד בזריזין לאיתה, לאו דווקא הכהנים לשים, אבל במקום זריזים איתה חייבים ללוש. איפה? במקום של הזריזות, במקום של העזרה. אז לכן, למרות שהישראל לש, אבל זה נעשה באזור של פיקוח של כהנים. דאמר מר, בלילה קשרה בזר חוץ לחומת העזרה פסולה. אתה יכול לבלול, להכין את הבצק, אבל רק בעזרה. בעזרה הכהנים נמצאים, מסתכלים, שומרים על ערנות גבוהה, כולם נמצאים בחרדת קודש, אנשים ייזהרו שלא יחמיץ. לפוק לטיטה, הלטיטה לעומת זאת, אינה בזריזים וגם לא במקום זריזים. לטיטה עושים אותם בבית, מחוץ לחומת העזרה, ולכן שם אנחנו אוסרים לאדם לעשות לבד את הלטיטה בפושרים. ומה ישנו עם מנחת העומר? הרי מנחת העומר כתוב לוטטים אותה וצוברים אותה. אז רואים שמנחת העומר כן לוטטים. אתה אומר, כן, מנחת העומר זה לא כל מנחה שאדם מביא מהבית. שם, מה שדברנו עכשיו זה מנחות שאדם מביא מהבית. אבל פה מנחת העומר זה מנחה אחת שהציבור עושה אותה מהתחלה ועד הסוף. זה שן, ציבור שני, זה הכל נעשה על ידי בית דין. ולכיוון שהכל נעשה על דמן של כהנים, אתה יכול לסמוך עליהם שגם יעשו את הלטיטה כמו שצריך וזה לא יחמיץ, כי זה לא שאדם מביא מהבית מנחת העומר, זה מנחה אחת, מנחת ציבור, שנעשית על ידי בית דין ועל ידי הכהנים. דתנא מנחת העומר וכו'. כן.
לא אומרים שאי אפשר לומר
שאיסור
חמץ ואיסור חמור של כרת, ואז לפעמים מדברים על זה כאיסור חמור ואדם עושה כל מיני דברים, ופה פתאום איסור חמץ, לא זרים.
לא הבנתי.
נדבר למה באיסור חמץ לא...
לא, זריזות זה ערנות מאוד גבוהה. באמצע פסח, אתה שם קמח מתחיל ללוש. מקמח ממש. זה, בתוך שנייה זה מחמיץ. צריך ערנות מאוד מאוד גבוהה. אז מותר לעשות את זה, אבל במים פושרים, מים חממים, אל תעשה. למה? כי זה דורש מיומנות. ללוש את זה כל כך מהר ובזריזות רבה וכולי. אנחנו... רק השאר. כל
השנה.
חוץ משבועות,
איך
שבועות מה היו
עושים?
זה חמץ מתערבב שם, מסתובב שם?
נזרים.
ולחם הפנים
הוא לא
היה
חמץ?
איך,
היה
מתנפח,
גדול, חם.
אתה רואה, יש ניסים בעולם. גם היום יש לחמניות קשרות לפסח, לא?
לא בטעם שלך.
לא מכירות. לא מכירות פריטה.
אתה רואה במסכת יומא שזו הייתה אומנות מיוחדת ללוש לחם הפנים. זו הייתה משפחה מיוחדת שהם ידעו איך לעשות את זה. זה היה סודות מקצועיים היו שם. הם לא גילו לאף אחד. כנראה שזה לא משהו מיוחד היה שם.
אפשר להגיד שאיסור חמץ של מנחות זה לא אותו איסור חמץ בפסח. זה אמנם שניהם
כן, אבל זה קל יותר.
איסורים אחרים.
כן. תנו רבנן, יכול יצא אדם ידי חובתו בביקורים. אם הביאו ביקורי חיטים לירושלים בפסח, נאמר שזה מאוד נדיר, אבל נגיד שכי יש כבר חיטה שמוכנה, היסעורה יותר מצוי. והאם אפשר להכין מהביקורים האלו? הכהן קיבל את הביקורים, הוא לוקח את הביקורים עכשיו, האם יכול להכין מזה מצה בליל הסדר? תמוד לומר, בכל מושבותיכם תאכלו מצות. מצה נאכלת בכל משבותיכם. יצאו ביקורים שאינם נאכלים בכל משבותיכם אלא רק בירושלים, ולכן אי אפשר לדעת רבי יוסי הגלילי להכין מצה. מה? משנה שעברה. לא, נגיד ככה, הביאו לו ביקורים, בסדר? והוא שמר את הגרעינים האלו במשך חצי שנה. יש לכהן ביקורים, הוא קיבל בקיץ ביקורים, זה יותר, נצייר את זה ככה. הוא קיבל בקיץ ביקורים של גרעינים של חיטה, שם אותם במחסן, שמר אותם היטב היטב שלא יהיו רטובים, בסדר? ועכשיו הוא רוצה להכין להם קמח למצות בליל הסדר. עכשיו, אומר רבי יוסי הגלילי, זה לא תקין. למה? כי זה נאכל רק בירושלים. ומצה צריכה להיות מצה כזאת שיכולה לאכל בכל מקום. רבי עקיבא אומר, מצה הוא מרור. מה מרור? לא שייך לביקורים. אף, דומה. אף מצה שאינה ביקורים. זאת אומרת, הוא לומד זה מדרשה אחרת. אם מה מרור שאין במינו ביקורים, אף מצה שאין מינה ביקורים, צריך להיות מצה שאין במינה ביקורים. זאת אומרת, שאי אפשר להכין לפי זה מצה מחיטה ומסעורה. הוציא חיטים וסעורים שיש במינם ביקורים, תמוד לומר מצות מצות ריבה. זאת אומרת שכן, אם מצות מצות ריבה, אז בוא נרבה אפילו ביקורים. עד הרבה רבי עקיבא, באמת רבי עקיבא חזר בו מהדרשה, רבי עקיבא חזר בו מהדרשה, והוא מודה לרבי יוסי הגלילי שהדרשה היא אחרת, שאי אפשר להכין מצה מביקורים, מהסיבה שכתוב בכל מושבותיכם תאכלו מצות. מצה כזאת שאפשר לאכול אותה בכל המושבות, אבל מצת ביקורים אפשר לאכול אותה רק בירושלים, ולכן היא לא קשרה למצה. דתניא, יכול יצא אדם ידי חובתו בביקורים, תמוד לומר, בכל מושבותיכם תאכלו מצות. מצה נאכלת בכל מושבות, יצאו ביקורים שאינם נאכלים בכל מושבות אלא בירושלים. יכול שאני מוציא אף מעשר שני, שגם מעשר שני אי אפשר לאכול אותו בתור מצה, תמוד לומר, מצות מצות ריבה. ומה ראית לרבות מעשר שני? שמעשר שני כן בסדר, אפשר להכין מזה מצה. ולהוציא את הביקורים, שבביקורים אי אפשר להכין מצה, מרבה אני מעשר שני שיש לו יותר בכל מושבות. אפשר לאכול מעשר שני בכל מיני מקומות. איך? כדרבי אלעזר. תכף נראה איך רבי אלעזר. הוא מוציא ביקורים שאין יותר מושבות. איך אפשר לאכול מעשר שני מחוץ לירושלים? יש דרך. אמר רבי אלעזר, מלא על מעשר שני שנטמע, שפודים אותו אפילו בירושלים, שאפשר לפדות אותו בירושלים ולאכול אותו עכשיו בכל מקום, תאמרו רק לא תמחל סתו, אין סת אלא אכילה, שנאמר וישא מסת מעין פניו. בכל אופן רואים שיש פה ברייתא שאומרת ככה, מעשר שני קמח שמצות של מצה של מעשר שני אפשר לאכול, אפשר להכין מצה מקמח מעשר שני, מצד שני אי אפשר להכין מצה בביקורים. אז זה לא רבי יוסי הגלילי, כי רבי יוסי הגלילי ראינו שהוא גם מעשר שני וגם ביקורים אומר שאי אפשר להכין מזה מצה. אנחנו רואים פה דעה שבמעשר שני אפשר, ביקורים לא. מי זה? זה רבי עקיבא. רבי עקיבא במעשר שני חלק על רבי יוסי הגלילי וסבר שאפשר להכין מצה ממעשר שני, והנה הוא עצמו אומר שביקורים לא. ומה המקור שלו? בכל מושבותיכם. הסימן שהוא מודה לרבי יוסי הגלילי פה שהמקור לזה שלא מכינים מצה מביקורים, זה מהמילה בכל משבותיכם. מה שמעת לדאמר מעשר שני נפיק בי, שאפשר לצאת ידי חובה מעשר שני, זה רבי עקיבא. ואתה רואה שמאיפה הוא ממעט ביקורים. תודה רבה. כמה מתלו לביקורים מכבול משוותיכם שמאמינה עד הרבה, שמאמינה שרבי עקיבא חזר בו. כן, אפשר להגיד שהוא מודה לרבי עקיבא. לפי רבי עקיבא. לא, לא, סליחה, ביקורים לא, אי אפשר, אי אפשר מצאות מביקורים לכל הדעות. מעשר שני, כן, לפי רבי עקיבא אפשר.
מה שהכוונה פה שזה רק לליל ראשון או שלכל השבעה ימים?
ליל ראשון, אנחנו מדברים למצאת מצווה. רבי יוסי הגלילי, כי כתוב בכל מושבותיכם תאכלו מצות, זה נאמר על אל הסר. רבי יוסי הגלילי תפוקלי מלחם עוני, מי שנאכל בעוני יצא זה שנאכל בשמחה. לכאורה לפי רבי יוסי הגלילי לשיטתך יכולנו למעט ביקורים כמו שמיעטנו מעשר שני. מעשר שני אמרת אי אפשר לאכול מזה מצה כי צריך, כי לכתוב לחם עוני, אז תגיד גם ביקורים, וביקורים גם צריכים לאכל רק בשמחה. לא, סבר לך רבי שמעון, תניא, ביקורים אסורים לאונן, באמת יש דעה כזאת, שביקורים נאכלים דווקא בשמחה. רבי שמעון מתיר, אומר שאפשר לאונן לאכול ביקורים, לכן מבחינת זאת היה אפשר להכין מצה מביקורים, אלא צריך פסוק אחר. מה הייתה מדרבנן? לכתיב לא תוכל לאכול בשעריך, ואמר אמר תרומת ידך אלו ביקורים, התקש ביקורים למעשר. יש הקש שם הפסוק, לא תאכל בשעריך, מעשר דגנך וכו', ובתרומת ידך ביקורים. מה מעשר אסור לאונן? אף ביקורים אסורים לאונן. רבי שמעון, תרומה קרינו רחמנה, כי תרומה, ביקורים הם כמו תרומה. מה תרומה מותר לאונן לאכול אותה? אף ביקורים מותרים לאונן. רבי שמעון, הידי הקש לטלי, בסדר, אתה לא מסכים עם ההקש, אבל לכאורה זה שאוכלים ביקורים בשמחה, זה פסוק מפורש. שמחה מכתיב תימבו, תכתיב ושמחת בכל הטוב. אז רואים שביקורים זה קשור לשמחה. הוא לזמן שמחה הודעה. זה בא לומר שמתי מביאים ביקורים? בזמנים של שמחה. ממתי עד מתי? דתנן מעצרת ועד החג מביא וקורא. אז זאת עונת השמחה. לפני שבית המקדש נחרב, זו הייתה עונה הכי שמחה בשנה. משבועות עד החגים של תשרי, היו מביאים ביקורים, וזו אווירה מאוד חגיגית.
מה הייתי שבר בעצם?
זה מה שאמרתי, כשבית המקדש היה קיים.
השני מה
עשו? מה?
מה עשו?
אני לא שונה.
בבית המקדש
היה
שני, היה
תשבר
או לא
תשבר? יא. ואנחנו מדברים עכשיו על הפסוקים בתורה.
היו בערב?
מסוים, כן. אבל אנחנו עכשיו מדברים מצד התורה, מה שכתוב בתורה. התורה אומרת שזה זמני שמחה. מחג עד חנוכה מביא ואינו קורא. מה הספרדים? בשמחה. תשובה צריך לעשות בשמחה. כתוב. הרי מה, רבי משה קורדובר אומר, למה עושים, למה יש מצווה לאכול בערב יום כיפורים? מצווה דאורייתא. אנחנו שמחים על מצוות התשובה. רב סולובייצ'יק שואל את השאלה הזאת בספרו על התשובה. הוא אומר, הרי גם האשכנזים ביום הכיפורים כשאומרים את הוידוי בציבור, אז הם שרים, נכון? שמנו, בגדנו, תגיד לי, מה המנגינה הזאת? כך הוא שואל. אז הוא אומר, בגלל שאנחנו בטוחים בכפרה, כי אנחנו באים בכוח כלל ישראל, וכלל ישראל בטוח יש לו כפרה, לכן כמעט שאנחנו דבקים בכלל ישראל, הכפרה בטוחה ואנחנו יכולים לשיר.
תשובה מצוינת, זה שאלה דחוקה.
משמחת.
מה?
אתה רואים? תעזוב את התשובה עכשיו.
תנו הבנן, לחם עוני, פרט לחלות ולעשישה. זאת אומרת, אי אפשר להכין מצה ממשהו שהוא חלוט או עשישה, שזה דברים, בצק מנופח או בצק ששלקו אותו במים רותחים, משהו שהוא קצת קיבל נפיחות. יכול לא יצא אדם חובתו לפת הדרז, לפי זה דווקא פת יבשה, 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 כמו שאשכנזים אוכלים, רק בזה יוצאים מצב, ואם זה פיתה אז לא יוצאים, אבל לא, המצות מצות ריבה, אפילו כמצות של שלמה. זאת אומרת, אפשר לקחת קמח משובח ולהכין ממנו מצת משובחת. אם כן, מה אתם אומרים לומר לחם עוני? פרט לחלוט ועשישה, שזה נראה כמו עוגה. אז מצה שהיא הצליחו ליצור ממנה מצה שהיא קשרה לפסח, אבל היא נראית די עוגה כזאת, עבה, וזה, בזה לא יוצאים מדי חובת מצה. למה? כי צריך בכל זאת משהו של לחם עוני, כמו שלא שמים יין ושמן. אז פיתה כן, אבל אל תעשה לי מצה, יכולת לעשות מהר, נגיד אתה מסתכל על 18 דקות, ואיכשהו לגרום לזה, לתת לזה קצת לתפוח, בדיוק בשנייה הזה, או יש כל מיני טכניקות, לעשות מזה משהו קצת משמעותי. אז זה לא תקין. למה? כי זה דרך חשיבות. אבל זה נראה לי כבר נלמד מחר, בעזרת השם. טוב.